האמת שכנס מתחיל בעזרת השם ממחר. וכאן אנחנו נמצאים היום בהרצה. אז נעשה איתכם איזה שיעור כזה בערך. ובוא נקרא כמה פסוקים ונשתדל לפרש אותם. כן? אם יהיו שאלות, אתם תוכלו לשאול. הפסוקים אני לא מכיר, אני לא יודע. הם הכינו את זה בעצמם. אבל זה פסוקים מבעלי סולם, אז בטוח שאנחנו יכולים ללמוד מהם משהו טוב. אז בבקשה. עמית קורא.
עוד 10 הספירות של בעל הסולם. סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מהשם יתברך, ומה שאנו עלולים כל כך לעבור על רצונו יתברך, אין כל זה אלא משום סיבה אחת שנעשתה למקור לכל המכאובים והיסורים שאנו סובלים, ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים ובאים בהם חס ושלום. שיחד עם זה, מובן שבהסרת הסיבה ההיא נפטרים תכף מכל צער ומכל מכאוב, וזוכים תכף להידבק בו יתברך בכל לב ונפש מאוד. ואומר לך שהסיבה המקורית ההיא אינה אחרת אלא מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו יתברך על בריאותיו, שאין אנו מבינים אותו יתברך כראוי.
האמת, יש לנו בעיה גדולה מאוד בהגדרות. כשאנחנו אומרים בורא, נברא, סיבת הכל הריחוק הזה שאנחנו רחוקים כל כך מהשם יתברך. השם יתברך זה מה שאנחנו עלולים כל כך לעבור על רצונו. זה מין סגנון כתיבה ודיבור כל כך דתי, שזורק אותנו מאוד רחוק מהמציאות שלנו ומהמקום שאנחנו בו נמצאים, וצריכים להתייחס אלינו ולעולם שלנו כמו לסדר מסוים של הכוחות, מערכות של התקשרויות בין כל הוקטורים של הכוחות ומספרים ומדידות, שאנחנו רגילים היום כך לעבוד, ולא כמו שהמקובלים דיברו על זה לפני מאות שנים, ולכן כך דיברו. הזדונות והשגגות והעבירות והמצוות, לכל המילים האלו אנחנו צריכים לתת הגדרה חדשה ונורמלית, שאנחנו לא ניטה בהם ולא נלך לאיזה דמיונות של פתאום אנחנו נופלים על הברכיים ומתפללים, ופתאום אנחנו קוראים את עצמנו ועוד עושים איזה מין עבירות ומצוות, באמת מה זה, שכל אחד נותן להם פירוש אחר. אכן הוא אומר, הסיבה של כל הריחוק מהבורא שאנחנו לא מבינים אותו, ולא מבינים אותו זה דווקא שייך קודם כל להגדרות הנכונות של המילים. לכן בעל הסולם בהקדמה לתלמוד ספירות, זה ההקדמה הכי חשובה מכל ההקדמות שלו ולספר העיקרי שלו, שזה התלמוד עשר הספירות, ספר שמלמד אותנו באיזה מערכת קשר אנחנו נמצאים, מה קורה בינינו, איך אנחנו מתקשרים בינינו ובין כל המציאות, שביציאה מעצמנו והמרחק בינינו שבו נמצא כל הכוח הדוחף זה מזה בין בני אדם, אנחנו אם מתחילים להתגבר מעל הכוח הזה מתחילים לבנות שדה אחר, לא שדה של התחייה אלא שדה של הקירוף רחוק. בוא נגיד שאם יש כאן איזשהו מישהו אחד ומישהו שני, בוא נראה איך זה. זה אחריי? לא. אתם רואים את זה באיזה מסך? יש שם, כן? טוב, אני מאמין לכם. אומנם שאסור להגיד מה מאמין, צריכים לתת הגדרה מה זה להאמין. אז זה אני וזה אתה. אז אם בינינו יש תחייה, אני לא יודע, סט הביא לי מתנה זה שאני עכשיו מצייר בה, אבל משהו לא בסדר. עוד זה אני לא בסדר. אז יש בינינו תחייה. Rejection? בסדר. שיהיה ככה. מינוס הגדול בינינו. זה המצב הרגיל. כאן זה המערכת הגדולה שיש בינינו, בין כולנו יחד. שאם אנחנו מדברים על הרבה 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 בני אדם, אז בינינו יש שדה כזה שאנחנו דוחים זה את זה ורוצים ומוכנים להרגיש רק כל אחד את עצמו. אז אם אני מרגיש רק את עצמי, זה נקרא העולם הזה. וכך כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש רק את עצמו, כי דוחה את האחרים. אבל אם אנחנו יוצאים מעצמנו ומתחילים להרגיש מה שבינינו, מה שאנחנו מרגישים בינינו, כאן, זה נקרא העולם העליון. או upper world, נכון. התחייה זה שאנחנו דוחים זה את זה, היא נקראת עבירה. הנטייה לחיבור בינינו נקרא מצווה. נגיד, אם תהיה פליטי לא חשוב, מצווה. בסדר. עכשיו, לעבור מעבירה למצווה, זה זה נקרא תיקון. תיקון, correction. המאמץ שאני עושה כדי לעבור מעבירה למצווה, מאגו שלי, מקבלה לנתינה, זה נקרא הגיעה. מאמץ הזה נקרא הגיעה. הגיעה. אנחנו יכולים למדוד כל הכוחות האלו, כמה אני רציתי לקבל, כמה כנגד זה התגברתי, בכמה הפכתי את עצמי מקבלה לנתינה, כמה כוחות בזה הסבזבזתי ונתתי, זאת אומרת כמות ההגיעה, עד כמה הייתי קודם מרגיש את הרצון האגואיסטי שלי ובו הרגשתי את העולם הזה, עד כמה שאני עכשיו יוצא מעצמי ומתחיל להרגיש ממני החוצה העולם העליון, העולם הרוחני, באיזה עוצמה, זאת אומרת באיזה גובה, באיזה דרגה. כל זה ניתן למדוד, ובזה עוסקת חוכמת הקבלה כפיזיקה של הרצון של האדם. כשכך אנחנו לומדים אותה. ודאי שאנחנו עוד לא מסוגלים איתכם ללמוד כל הדברים האלה בצורה פרקטית מעשית, כי אנחנו עוד לא נמצאים בשליטה על הכוחות האלו, והבעיה היא דלת הזאת צריכים לסגור ולא להיכנס ולא לצאת כאן. היום זה בסדר, אבל לא לשכוח למחר. זה מפריע, אני רואה לכולם. אז למה אנחנו לא יכולים למדוד כל הדברים האלה ולעבוד בהם בצורה ריאלית, כמו שביחסים בינינו? אני נותן לך, אתה נותן לי, כמה אני נותן לך, כמה אני מקבל ממך, כל מיני כאלו הדברים מעשיים בפועל שאנחנו נעשה. מפני שאנחנו יכולים להתעלות מעל הטבע שלנו, להיות אובייקטיביים, להיות מחוץ לה, גם מחוץ לקבלה, גם מחוץ להשפעה, גם מחוץ להכל, וממש מהצד, אאוטסייד כאילו, לבדוק, לראות, למדוד כל הדברים. זה בעצם אנחנו צריכים. יכולת לעשות זאת נקרא צמצום, שאנחנו פשוט מתנתקים מהטבע שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצאת מהטבע ולהתנתק במש, אלא אנחנו יכולים להגיע לכאלו יכולות שהטבע לא שולט עלינו, ואז נקרא שאנחנו יוצאים ממנה. ואחרי זה אנחנו מגיעים למצב שבאמת מסוגלים למדוד כל הדברים ומה קרה עם הטלפונים. אנחנו צריכים להגיד לכולנו לנתק את אותם לפני שהם נכנסים לכאן או לא? אז בבקשה, מי שלא ניתק, לנתק. בסדר? אני חושב שאתם כולם שומעים את השיעורים שלנו ויודעים שאנחנו כך עושים. אם אנחנו נוכל לתת את ההגדרות הנכונות, אז לא יהיו לנו בעיות, כי אנחנו נרגיש את חוכמת הקבלה שלא בשמיים היא, שיצרנו כאן, ביחס בינינו, בתיקון הטבע האדם, במקום שינה להפוך את עצמנו לקשר בינינו, במקום להיות בתוך הטבע שלנו, לחפש איך להתמודד ולהיות למעלה מהטבע, ואז אנחנו נבין את האלוקים, שזאת תכונת ההשפעה הטוטלית שחייבת פשוט לשרות בינינו, ושאנחנו נתחיל להרגיש במקום מה שקורה בתוכנו, בתוך שק הזה עם אלקטרוליטים וחשמליים, חשמליים, נו, חשמל, נו, קרנט, אינסקסיציטי, נו, בסדר. במקום זה אנחנו נתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לנו. ואיך? אז זה מאוד פשוט. איפה החשיבות שלי? זה חשוב. אם את כל התשומת לב, פתאום הדאגה, המחשבה, הרצון, כולי, אני נמצא שם, מחוץ לי, בתוך המערכת הזאת, אז אני, לא פשוט, לא מיד, אבל לאט לאט, פעם אחר פעם, אני רוכש יכולת להתנתק מהרגשת עצמי, להיות בוודאות בתוך הבהמה הזאת, לצורך קיום, ולתת לה לצורך קיום מה שהיא צריכה, אבל כולי להיות בצד השני, ביחס בינינו. ועד כדי כך, שפשוט כמו שאימא שדואגת לתינוק, שכל הזמן הדאגה, המחשבה, התשומת לב, הרצון, זה הכל מה שקורה בו. אם אנחנו מגיעים למצב כזה, סימן שכבר אנחנו מוכנים להתחיל להרגיש עולם הרוחני. ובאמת מתחילים כבר להרגיש מה קורה מחוץ לנו. אנחנו לומדים את זה בתפיסת המציאות, שבמקום שאנחנו אז, לפני זה, הרגשנו רק את עצמנו בחמישה חושים גופניים שלנו, בתפיסת העולם שבתוכנו, כי העולם הזה נקרא מה שאני מרגיש בתוכי, מצטייר אצלי כאן באחרית המוח ההתפעלות מחמישה חושים שלי, ואני רואה בעצם את עצמי, את ההתקה שלי, של התכונות שלי פנימיות עליי. מה שאם כן, כשאנחנו עוברים להרגשת היחסים שבינינו, שהם נעשים אצלי יותר חשובים מהרגשה מה שקורה בחוץ לי, אז אני בזה עובר לתפיסה חוץ גופית. וזה נקרא גילוי האלוקית, אלוקי לאדם. גילוי תכונת ההשפעה לאדם. איזה תכונת ההשפעה הוא מגלה? הוא מגלה משהו עיצב, מה שהוא עשה, מה שהוא בנה, מה שהוא ברא. לכן ביציאה הזאת החוצה, האדם נעשה אדם הדומה לבורא, לכוח השפעה, הוא משיג תכונת ההשפעה במידה שעיצב את תכונת ההשפעה. זאת אומרת, יש לה גילוי אלוקות בהתאם למה שהוא הגיע לזה. והגילוי הזה נקרא בורא, לכן. בוא, הוא ראה. תבוא ותסיק ותראה ותרגיש ותמדוד. הכל מה שיש לך. אם אנחנו כך מתייחסים לתפיסת המציאות, תפיסת הבורא, אנחנו כבר מבריחים המון סטיגמות, דעות מוקדמות, ומתחילים לעסוק באמת בחוכמה, במדע הפנימית שלנו, שבה אנחנו גם חוקרים, גם חומר הנחקר, גם מרגישים התוצאות, גם אנחנו בעצמנו הופכים להיות לתוצאות, ומה שאנחנו משיגים, משיגים אנחנו תכונת הבורא, שהיא הופכת להיות התכונה שלנו. זאת אומרת, הדביקות שלנו בתכונת ההשפעה. אם אנחנו כך מתייחסים ליחס שלנו למציאות ולשינויים שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו לגמרי משנים את היחס שלנו לכאבים, לאיסורים, לטענות כלפי האחרים, כלפי הבורא, אפילו כלפינו. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בטבע, ואין לנו על מה כאן להתלונן, ואין למי לחפש ולקוות רחמים, ואיזה יחס יפה, ואיזה פרוטקציה מיוחדת שם למישהו. אמרתי פרוטקציה, פרוטקשן, כן? אה, בסדר. אה, זה הברור. פרוטקשן זה... בסדר. כן, כן. בסדר. שאין כאן מקום לשום יחס אלה מדעי שנמצאים במערכת כוחות, שזה מדובר אצלנו בכל מיני סלוגנים כאלו, אני הוויה לא שיניתי, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, היינו גם כן לא משתנה, אין לדיין אלה מה שאין הפרעות, שהכל זה בא לפי החוק, חוק נתן ולא יעבור, הכל זה חוקים, ועוד ועוד מסוג כזה, פסוקים כאלה. זאת אומרת, אמנם שיש לנו שפה רגשית של התפילות, של הבקשות, של איזה רגשות שלנו ונוסטלגיות למיניהם וחיבוקים, ואנחנו צריכים כל הדברים האלה, אם רוצים לא להתבלבל בהם, להעביר אותם למדידות מדויקות של הכוחות, כיוונים, וקטורים, מדידות והשוואות, ממש גרפים, נוסחאות, ואז נוכל להגיע למצב שנוכל למדוד את הרגשות שלנו, את המאמצים שלנו, למדוד את השנאה, למדוד את האהבה, גם בכמות וגם באיכות, בהשוואות למיניהם, ולא נהיה מבולבלים. שיחד עם זה שאנחנו יצורים שמרגישים כי החובר שלנו רצון ליהנות, אבל אנחנו עובדים על עצמנו כמו בעלי מחקר שמתרוממים מצד הרצון הזה ליהנות בצמצום ומסך, ועובדים למעלה מהרצון שלנו, שזה נקרא עובדים באמונה למעלה מהדעת. אז בוא נתחיל להתרגל לשתי שפות, שפת הליריקה ושפת הפיזיקה, שמדברים בעצם על אותו דבר, אבל אצלנו שלא יהיה בלבול בין זה, זה לזה. ואז אנחנו נבין את הכל הבריאה בצורה נכונה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא חוכמה גדולה איך לבנות מחקר שפה, מחקר ושפה מדויקת, אובייקטיבית, על מה שאנחנו מרגישים. אם נעשה זאת, נבין את כל המציאות, וכמו שהוא אומר, נבין את הבורא יתברך, כוח השפעה השולט ב-100%, בכל הבריאה, נכיר אותו בכולו, ואז נגיע למטרה. זה ביחס הכללי שלנו לחוכמה. אם יש על זה שאלות, אני מוכן לשמוע. יש לנו שאלות גם כן מהכלי העולמי וגם מכאן, כן? לא. בוגנר פותח לנו את השאלות. תתחיל לדבר, שאנחנו קודם כל נראה עד כמה שאתה מדבר בגובה הנכון. No?
Testing, 1, 2, 3, testing.
בסדר, יופי.
Okay, well, I also forgot to mention that there are two question stands, one over there and one over here. You said that a man discovers the quality of bestowal to the extent he designs it. Practically, how does a man design the quality of bestowal?
חבל שאין לי איזה נע בחיים ממך באוזן. אתם צריכים לעשות את זה, עמית. אולי. תנסו. טוב, בינתיים שהוא ימשיך, אבל אולי אפשר למחר לעשות.
You said that a man discovers the quality of bestowal to the extent he designs it. How do you design the quality of bestowal?
אנחנו לא יודעים, אין בורא ללא נברא. הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו בונים. אם אנחנו לא בונים, אין בורא. מה יש? לא יודעים. יש עצמותו, איזשהו שורש הקודם לכל מה שקיים, אבל ללא שום קשר אלינו. אנחנו בונים, בורים את הבורא על ידי זה שאנחנו מייצרים על ידי הגיעה שלנו תכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה שאנחנו מייצרים אותה בעבודה משותפת בינינו, אם נממש אותה, נוליד אותה, היא נקראת בורא. אותו פרצוף שאנחנו נבנה ביחס בינינו, זה הרצון שלנו לקבל, שעשינו עליו צמצום, מילאנו אותו באור חוזר, ברצון להשפיע, ולפי זה גילינו בתוך זה את תכונת ההשפעה שנקראת בורא. מי זה הבורא? אותו נרן חי שאנחנו מגלים בתוך הכלים המתוקנים להשפעה שלנו. הנרן חי הכללי שאנחנו נשיג בכללות, זה בעצם הבורא. אבל החלקים הקטנים האלו, זה נקרא מידות ההשגה שלו. כך ברסון כותב, נרן חי הכללי שממלא מלכות די אינסוף נקרא בורא, וכל החלקים הקודמים זה מידות השגה. אין לו אישיות, אין לו אישות, אין דמות, אין למי לפנות. אתה בונה אותו. הצורה שלו, אין לו צורה. אתה בונה אותה על פני הרצון לקבל שלך, רצון להשפיע שיהיה כמו רצון לקבל, זה נקרא שאתה בנית את הבורא. ללא זה אין. מי שחושב שיש לו צורה לפני שאתה מייצב אותה, זה נקרא שמשתחווה לפסל, לדמות, זה נקרא עבודה זרה. זה עקרונות היחס הנכון להטבע. לכן אסור לייצר כל מיני צורות, לדמיין בכל מיני דמויות. זה הגילוי הראשון שאברהם עשה, ששבר את הפסלים, מה שנקרא. מה זה נקרא, שבר את הפסלים? זאת אומרת, שהגיע להבנה שאני מייצב אותו, את כוח ההשפעה. ובלעדיי, יש איזה שורש הקדום שאני לא יכול באיזושהי צורה לדמיין אותו. לא שואלים?
We have a question from Alabama. Can you give us a simple definition of how to exit ourselves, as it sounds like this is our first step into spirituality?
יש לנו שאלה מאלבמה, האם אתה יכול לתת לנו עצה איך לצאת מעצמנו?
אנחנו נמצאים בתוך הטבע. כל הטבע הזה, החיצון זאת השפעה. נתינה פלוס. אנחנו כולנו ההפוכים, כולנו בקבלה. איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו? אומרים באותה צורה כמו שהילדים גודלים. אנחנו צריכים כאן לבנות המתאם, שיהיה אדפטר. שכל הזמן יעשה אותנו יותר ויותר ויותר קרוב, ככה, להטבע הנותן. כאן יש לנו 125 מדרגות של ההתאמה של התיקון. האדפטר הזה אנחנו צריכים לבנות בעצמנו. כשאנחנו בונים אותו, אנחנו בעצם בעצמנו בונים את העולמות. כך כתוב שהצדיקים הם שותפים לבורא, והוא היה בונה עולמות ומחריבם, והצדיקים הולכים ומתקנים אותם, את העולמות האלה. מפני שבשורש שלנו נמצאים כל אותם ההכנות. אנחנו צריכים לבנות חברה ששם כולנו משפיעים, כולנו אוהבים, כולנו נמצאים באיזה קשרים הנכונים, בכמה שאנחנו מסוגלים. אנחנו צריכים בשביל זה ללמוד מה כתוב על המקובלים שכבר השיגו את זה. אנחנו צריכים לחשוב מה זה נקרא תכונת ההשפעה השלמה, איך זה להיות למעלה מהרצון, באיזה יחסים שלנו אנחנו כל הזמן צריכים לראות את השינויים, שיפורים. בקיצור, כאן בינינו, בין בני אדם, לא בין הגופים, אלא בין הרצונות שלנו, להשתדל לבנות מערכת ההשפעה הדדית, שזה נקראת ערבות הדדית. קודם כל להגיע לבירור הרע, שאנחנו כולנו אגואיסטים, הפוכים מהשפעה, אחר כך איך מתעלים מעל זה, מתגברים, עוברים להשפיע על מנת להשפיע, שזה נקרא במילים האחרות, במקום שפה בפיזיקה, בליריקה זה נקרא אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. ואחר כך שאנחנו נעשה עוד שלב של התיקון, שאנחנו אפילו נתחיל להתקשר זה לזה עד כדי כך שכל אחד ירצה למלות את הרצון של השני, כמו שאמא רוצה למלות רצון של התינוק שלה. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מקבל את הרצון של הזולת במקום רצון שלי. רצון שלי אני מעמיד כמשרת לרצון שלו, הולך ומקבל מה שהוא רוצה ומביא לו. אם כך, הכל עובר דרכי אליו. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. או בשפה של ליריקה זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. בשלבים כך אנחנו מגיעים להבין שחוכמת הקבלה זה חוכמה הפרקטית ביותר, שהיא עכשיו ניתנה לנו כדי שאנחנו נממש אותה בצורה ממש בקשר בינינו כאן ועכשיו. זה תנאי הראשון בכלל לייצב את עצמו נכון בעולם הנוכחי. לכן העולם נמצא במשבר, ואנחנו נמצאים במשבר, והיחסים בינינו נמצאים במשבר. לכן הקבוצות לא מסתדרות, ואנשים זה עם זה לא מסתדרים, ובמיוחד בתוך הקבוצות שלנו. כל זה כדי שאנחנו נראה מקום העבודה, והיתר תלוי בנו. More question?
No, no. רב, אם הבורא זה משהו שאנחנו יוצרים בעצמנו, איפה המקום של השכחה פרטית בכל זה?
אני לא שמעתי, חכי חיים, תן לה לסיים ושתסיים כמו שצריך ולא לבלוע.
אם הבורא זה דבר שאנחנו יוצרים, זה שדה שאנחנו יוצרים בינינו, איפה המקום של השכחה פרטית?
אני לא יודע. בסדר? תגלי, אז תראי. נדמה לאדם שהוא נמצא תחת היחס המיוחד מלמעלה. כל אחד מאיתנו ככה מרגיש, מפני שכל אחד הוא מגיע מהשורש מיוחד שלו, ואף אחד לא נמצא במקומו. אפילו שאני איזשהו תא, תסלחו לי, מהתחת, בכל זאת אני מיוחד, כי אחרים מגיעים מהמוח. כן? זהו, ההרגשה הזאת, ייחודיות, היא טבעית לאגו שלנו. ולכן כל אחד חושב שמגיע לי, אני אקבל. לא לנצח יריב הבורא איתנו, בטח שסוף סוף הוא צריך אותנו, הוא ברא אותנו, לא... בקיצור, הסתדר. על זה כתוב בצורות ההפוכות אלף ואחד דברים כנגד זה. הבורא לא מוותר על ההגיעה, כי ההגיעה זה לא שאנחנו משלמים ואז הוא נותן משהו. אם היה ככה שכאן הייתי משלם וכאן הייתי מקבל, אז, ואני כאן באמצע, אז כאן שילמתי אולי פחות קצת מהרגיל, אולי בכל זאת באיזושהי צורה יגיע עליי את התשלום. כן, זה נובע קודם כל א', שאנחנו לא יודעים למדוד. לא את ההגיעה ולא את הקבלה, זה כנגד זה. היחס הזה בינינו, ביניהם, הוא לא מורגש אצלי בצורה ברורה. ועל זה כתוב, הגעתי ולא מצאתי, או לא הגעתי ומצאתי, ועוד ועוד, שזה הכל לא התקיים. רק הגעתי ומצאתי בלבד, שכמה שאני נותן כאן, אני מקבל כאן. עכשיו, מה זה נקרא השגחה פרטית? השגחה פרטית נקרא שבאמת אני מקבל לפי מה שמגיע לי ולפי כמה שאני השקעתי, אבל בהתאם לשורש שלי. אם אני הולך לבית ספר עם ראש כזה גדול, ומישהו הלך לבית ספר עם הראש כזה קטן, זה נקרא השגחה פרטית, כי אני משקיע 1 קילו ומקבל 100%, והוא מסכן השקיע אולי 10 קילו מאמץ ויקבל בחזרה 10%, כי הוא עם הראש כזה קטן אבל כתפיים גדולות. כן, אתם יודעים, זה ראש וזה כתפיים. כן, ואצלי הפוך, זה הראש וזה הכתפיים. זה נקרא השגחה פרטית. כל אחד מאיתנו הוא שונה, כל אחד שונה, אבל ולכן אנחנו בעולם שלנו מבולבלים, כי אנחנו לא יודעים עם איזה באמת הכנה נולד הוא ובאמת כמה הוא מקבל, ובאיזה הכנה נולדתי אני ומקבל. אבל השגחה הפרטית הזאת היא בכל זאת בצורה מדויקת, איך קוראים לזה, יחסית מאוד מאוד מדויקת, בצדק וביושר. כמו שעכשיו צועקים צדק חברתי. מה זה צדק חברתי? מסביר לנו בעל הסולם במאמר השלום בעולם, שאף אחד לא יכול להיות כמו השני. אנחנו לא יכולים לחלק אותו דבר לכולם, כי כל אחד הוא שונה. צדק זה נקרא שאתה יודע בדיוק השורש שלו, נשמה שלו, רצונות, מחשבות, מצב פנימי, מצב הבריאות, מצב היכולת שלו, הכל הכל הכל. וכך אתה יודע על כולם בצורה מוחלטת, ואז אתה נותן לכל אחד ואחד מה שמגיע לו. זה נקרא צדק. לפי העיניים שלנו, אם אנחנו נסתכל, הוא מקבל קילו, הוא קילו וחצי, הוא שניים, הוא חצי קילו, הוא 200 גרם והוא 20 קילוגרם. זה הצדק? אבל אם אנחנו נסתכל לפי הטבע של כל אחד ואחד, שכולנו שונים, זה יהיה הצדק. זה יהיה בדיוק בצורה יחסית סגולית. בצורה סגולית. Сгула – это удельный вес, как сказать? Удельный. Лоидим, кен? Это бе-англит. А ехаси мамаш ли коли хад ве хад, коли хад и кабель ото кмо ахерим. Везе некра ашгаха пратит. Зато, анахну усим מה שאנחנו מסוגלים בעולם הזה, כל אחד מקבל בצדק וביושר, בהשגחה פרטית, בצורה יחסית להשקעה שלו, בהתחשבות בשורש הנשמה. עם איזה ראש הוא נולד, עם איזה כוחות נולד, עם איזה תכונות נולד. זה אנחנו מגלים אחר כך. לכן על זה אמרתי, אני לא יודע, כי על זה אין מה לשאול. המערכת מסודרת שכך היא עובדת. ולכן לא אכפת לי מה שקורה בהשגחה הפרטית הזאת. זה לגמרי לא נוגע לי, אני לא יכול להיכנס לזה. אפשר עוד להידמות את הדבר הזה כמו שאני נגיד איזשהו גוף בתוך המערכת כללית של הגוף שלי, איזה איבר קטן. אז יכול להיות שאני איבר במוח או בריאות או בריאות או בלב או כליות, בטן, שם רגל. אז גם כן תלוי איפה אני, עד כמה שאני גורם לאחרים טוב או רע, זה תלוי בשורש נשמה שלי. לכן יש כאן הרבה מאוד תנאים שאנחנו בכלל לא מודעים עליהם. העיקר לא לשבת ולחכות להשגחה פרטית שהבורא סוף סוף צריך לפרגן לי סוף סוף. נו מה זה? לא מגיע לי? נתתי כזאת הגיעה, כאלו דברים עשיתי, נו? איפה המגיע לי? נכון? זה כל אחד ככה חושב. מה לעשות?
אוקיי, הלו. I've been to a couple of these conventions, and every time I come, there's always like a different like egoistic calculation before I come. Like maybe this time I'll cross the maxom, and other times like maybe not.
הייתי בכמה כנסים, וכל פעם יש איזה...
מי ששואל צריך לשאול במשפטים קצרים, ולתת לתרגם.
אז הייתי בכמה כנסים, וכל פעם לפני שאני מגיע לכנס יש איזה חשבון אגואיסטי כזה.
No.
So my question is, what is the best calculation to have before an event that will change me the most?
אז השאלה שלי, מהו החשבון הנכון, הכי יעיל, שייתן לי את התמורה הכי נכונה לקראת הכנס?
אנחנו נדבר על זה עוד הרבה פעמים, אבל טוב ששאלת ותשאלו גם כן מחר וגם מחרתיים. החשבון שאני נמצא בכנס, אני, כמו שאנחנו דיברנו, על האדפטר הזה, שבעזרתו אנחנו עולים. כנס זה האדפטר הכי חזק. ולכן אני כולי חושב רק איך אני יכול להיות נכלל בכולם כך שאין לי מחשבות ורצונות וחשבונות הפרטים שלי לפחות לאלו יומיים וחצי שאנחנו כאן. שאנחנו מייצרים כזה מצב שממש ייקח אותנו כבר למדרגה הרוחנית הראשונה. אנחנו באמת מסוגלים לזה. אלה חוסר ההתמודדות עם ההפרעות, זאת הבעיה. ולראות ההפרעות האלו ככוח החיובי, כוח שמראה לנו איפה הבעיות, איפה מה אנחנו צריכים לתקן. זה כמו שאני הבאתי היום מתנות לנכדים שלי כאן בקנדה. יש לי נכד ושתי נכדות. הבאתי להם מתנות. מתנות הם כל מיני צורות החיבור. לגו, כל מיני פסיפסים למיניהם וכן הלאה. לבנות זה חרוזים כאלו שצריכים להרכיב כל מיני שרשראות יפות ככה. כל המשחקים במיוחד בהרכבה, בלימוד איך להרכיב דבר נכון, יפה, המתאים, שימושי, מכל מיני ככה סיבות, נתונים, דרישות. זה מה שאנחנו צריכים. נותנים לנו חברה מפורקת בצורה שהאגו שלנו, המשבר שלנו הוא ממש פורץ ושובר לנו את הכל. זה בעצם הדבר היפה ביותר שמתגלה, ומשבר בכל מיני החתכים, בכל מה שהאנושות עוסקת. זה חינוך ותרבות וחיים במשפחה וחינוך ילדים וטרור ודיפרסיה, ייאוש ומדע והכל כולל כבר בסופו של דבר המשבר הפיננסי כלכלי ומשבר הגלובלי עם הטבע. זאת אומרת, בהכל הגענו למצב שאנחנו נמצאים בלגו השבור המפורק לגמרי לחתיכות, עד החתיכות הקטנות. אין לך יותר שום דבר, איזשהו דבר שאתה יכול בינתיים לשחק בחלק ממנו. אין, הכל ממש התפרק עד הסוף. ועכשיו אנחנו צריכים לסדר אותו בצורה חדשה. אם זה לא עובד בצורה ישנה, אז רבותיי, זה המצב הטוב ביותר, שאנחנו מכאן והלאה יש רק דבר אחד, להתחיל להרכיב אותו בצורה נכונה. זה מה שלפנינו. אז מאלו לאנשים שנמצאים שם בחוץ, עד שהם יבינו את זה, כמה מכות עוד יקבלו. אבל אנחנו ששומעים, שיודעים, שלומדים, יכולים עכשיו בינינו להתחיל לעשות את ההרכבה הזאת בינינו כאן תוך כמה ימים האלה בצורה הנכונה. לא צריכים שום דבר, אנחנו לא צריכים מערכות חינוך ותרבות ומדע ו ומשפחה וכלכלה ו ופיננסים וכסף ו וגלובלי שם. מספיק לנו לעשות דבר אחד. דורשים מאיתנו כמו מתאי מוח. לא לעכל את האוכל, לא למשוך אוויר, לא להזרים דם. אנחנו איתכם הקבוצה באנושות שחייבת לעשות עבודה ברצון ענקי, בהרגשה ענקייה, זאת אומרת ללא שום דברים המסביב, רק לב ומוח שיהיו כולם מכוונים לחיבור. העולם בעצמו יתעסק בכל מיני צורות אחרות, יותר מגושמות, כי הם לא נמצאים כתאי מוח. הם שייכים לעבודה באיברים הפנימיים, בידיים, ברגליים. אנחנו רק במוח ולב. אם אנחנו נוכל לממש את זה לחיבור, להרגיש בינינו שיהיה כוח השפעה, אהבה, הבנה הדדית, רק בזה אני רוצה להיות שקוע. אם אנחנו נחשוב כולנו על זה, אין לנו בעיה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את המציאות העליונה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלו. אתם עוד לא עייפים? יושנים? כן? אז בוא נשאיר משהו. נו. לא 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 כולנו יחד תגידו לא 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 נלך לפי הזה או לפי שאלות? אנחנו רק עברנו אחד ויש לנו שבע עד הבוקר. נו, עמית,
יש ציטטה שמתקשרת למה שדיברת עליו מקודם, ציטטה מספר 3 מתוך השלום בעולם. והגם שבערנו בה במידת היחידיות טעם יפה וגבוה מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא התברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
כן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יכולים להיות מיוחדים בצורה טובה, מתוקנת, בינתיים אנחנו מיוחדים בצורה רעה, המקולקלת. נו, יש משהו מאינטרנט? מהקבוצות?
Yes, there's a question about education.
שאלה על חינוך.
What role does education play with respect to the general and the private and private providence?
איזה תפקיד יש לחינוך בהקשר של השגחה כללית והשגחה פרטית?
אני לא עונה עכשיו על זה. קודם כל, החינוך אנחנו נדבר לחוד. בפרט קשר חינוך המשגחה הפרטית, זה דברים מאוד קשים. ושלישית, מי שקורא שאלה הוא חייב להגיד מאיפה הוא קיבל אותה, שאנחנו נרגיש מי נמצא איתנו בקשר. סף? פליז.
What does it feel like to bestow?
איך זה מרגיש להשפיע?
על ההרגשה אנחנו לא יכולים לשאול, כי אם אני מרגיש, אני מרגיש. מה שאני לא מרגיש, אני לא מסוגל בינתיים להרגיש. ואז לשאול, מה זה נקרא להרגיש משהו שאני לא מרגיש? זו שאלה שאין עליה תשובה. אצלנו בעולם שלנו אנחנו יכולים לשאול כזאת שאלה בתקווה לקבל ההכוונה בדומה ל... נגיד, מה זה? זה דומה למה שאני יודע, משהו כזה. אבל לשאול על ההרגשה שאף פעם לא הייתה בי באף צורה ואין לי למה להידמות אותה, זה לא שאלה. למה להגיד? על מה להצביע? אין על מה. שאלתי שאלה הזאת לרבש. הוא אמר כך, נו, אתה יודע, המדרגה הרוחנית הראשונה היא אור. במקום ניצוץ שברא כל העולם הזה, הכל מה שנמצא בו, כל התענוגים שממלאים את כל החומר בצורת דומם, צומח וחי, במשך כל המציאות, כל הדורות. זאת אומרת, נגיד, כל התענוגים של כל בני האדם לפני שמשיגים רוחניות, אם תיקח אותם יחד כולם עבור כל הדרות, או אפילו תגיד פשוט, יש לך 7 מיליארד בני אדם בעולם, כל התענוגים שלהם תחבר יחד נגיד שזה ניצוץ. לעומת האור שאתה מסיק מבנרגה הרוחנית עליונה. בסדר? כאן אדם תפס את עצמו כבר בלב, הוא לא יכול. כן.
How could it be that you explode?
זה לא לפי הגודל, אני רוצה להוסיף. אלא לפי האיכות. אתה מרגיש בהשגה הזאת נצחיות ושלמות. שהדברים האלה, אתה אז רק מסוגל להעריך. אז זה לפי הכלים שהכנת.
You answered it just now, but it was how can you not explode?
תענית על זה עכשיו, אבל איך אתה יכול שלא להתפוצץ?
אתה לא מתפוצץ מפני שאתה מכין כלים קודם. כלי מוקדם לאור צריך להיות. ולכן אתה לא מתפוצץ. אתה שואל נכון. אם אני עכשיו הייתי פותח את הפה. זה ממש פיצוץ אטומי. כן. כל הצינורות שלי, האלה, מכסים את הקירות. זה אם אנחנו מקבלים בכלים דקבלה. אבל אם אני יוצא לכלים דהשפעה, זה כלי לא מוגבל. זה רק עובר דרך כלי אחרים. זה לא נעצר אצלי. אני נהנה מזה שזה עובר דרכי לאחרים. בכמה שאני חיברתי כלי שלך ושלו 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 שלו ככה, במידה הזאת אני ממלא אותם, דרכי עובר, לא עוצר. ולכן אני נהנה, ואין לי בעיה אם אני לא מחזיק את האור. הוא עובר. אור בכלל לא יכול לעצור לרגע אחד. ברגע שנעצר, נעלם. לכן שיטת הקבלה היא נקראת חוכמת הקבלה. כי אתה יכול לקבל רק בתנאי שאתה מעביר. ואז אתה לא מוגבל. ונשאר נצחי ושלם ובלתי גבולי. לכן זה החוכמה. ולכן בצורה אגואיסטית אי אפשר. לכן אם אתה ניגש לזה בצורה אגואיסטית, נעשה לך יותר חושך. או הגיע מיסטר. טוב, הלאה. נשים לא רוצות לשאול? לא. יש לנו, יש משם.
לרצון לשאוף להיות כמו הבורא, בשאיפה הזאת יש הרבה איגו. אז איך אפשר להתמודד עם השאיפה הזאת?
אנחנו התחלנו היום לדבר על ההגדרות הנכונות. שכל ההבדל בין הדתות, אמונות, כל מיני בלבולים למיניהם שאנחנו חושבים על הרוחניות, אפילו שלא מדי מחמת הקבלה. לגישה הנכונה, זאת ההגדרות הנכונות. שאנחנו דורשים קודם כל מעצמנו. מה השאלה הייתה? נו, תצעקי משם, לא חשוב. אם בשאיפה להיות הבורא, אני נעשה עוד יותר אגואיסט. זה דבר והיפוכו. האם אני אהיה יותר אגואיסט אם אני נמשך להשפעה ולאהבת הזולת? זה נקרא להיות כמו הבורא. כן? מבינים עד כמה שההגדרה הלא נכונה מבלבלת את האדם. במקרה כזה אישה. בבקשה.
So a question about questions.
שאלה לגבי שאלות.
שאלה מה?
לגבי שאלות.
כן.
So I'm not going to be asking about, you know, just getting curious questions.
אני לא אשאל רק כדי לשאול שאלות מהסקרנות.
Basically the questions that I encounter in my spiritual work.
השאלה שאני נתקלת בה בעבודה הרוחנית שלי.
Basically when I have a internal question and I am working internally on it and
יש לי שאלה פנימית ואני עובדת עליה פנימית.
I huff and puff and at some point get desperate and then this question gets answered.
אני מדי פעם הופכת חצי הופכת להיות מיואשת ואז אני מקבלת תשובה עליה.
On the other side,
אולי תשאלי
yes but on the other side I can ask this question I can ask you this question and you're going to answer and all my efforts kind of get lost.
מצד שני אני יכולה לשאול אותך את השאלה הזאת ואז אתה תענה ואז כל המאמצים שלי ילכו ירדו לטמיון.
אז תשאלי.
The right border between asking you and huffing and puffing myself and
אז איפה עומד הגבול בין לשאול אותך או להתחבט בעצמי בשאלה?
לשאול אותי או
לשאול אותך את השאלה שאתה תענה או שהיא תתחבט בתוך עצמה עם השאלה?
תרחיק מיקרופון, אתה בו 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 עושה ככה. אתה
תוריד בסלגים.
אז עוד פעם,
מה, איפה עומד הגבול, כן? בין לשאול אותך את השאלה שאתה תענה עליה, לבין זה שהיא תמשיך להתחבט בשאלה, מה התשובה?
שאלה טובה, באמת. האם כדאי לשאול שאלות או לחכות עד שאני אפתור אותם? אין על זה תשובה. הייתי אומר כך. אם זה שאלה על הכיוון הנכון במעשה, כדאי לי לשאול, כי אם אני מתבלבל ועושה פעולה לא נכונה בקשר עם החברים, זה מכניס אותי לסיבוב נוסף. אם זו שאלה יחסית תיאורטית שאני מבולבל בספירות, בעולמות, בכל מיני בירורים כאלה שהם לא שייכים לבניית היחסים הנכונים בחברה, כדאי לא לשאול ולהמשיך לברר לבד. מורה בחומת הקבלה הוא מדריך, תפקידו בכל זאת כמה שיותר לכוון את התלמיד נכון במעשה. עד כמה שהתלמיד מסוגל לשמוע ולצאת מהאגו שלו, מרצון לשלוט בדעה שלו ולעשות פעולות נכונות, שסך הכל רק מתוך הפעולות הנכונות הוא מקבל שכל חדש, רגש חדש, ומבין עד כמה שרק על ידי הפעולות מגיע שינוי פנימי, ומשינוי הפנימי מגיע הברקה, הבנה נכונה, ואז הוא עולה. אז העיקר זה לברר פעולות הנכונות ולבצע. כי אם מבררים ולא מבצעים, זה מכניס אותך גם כן לסיבוב מאוד מאוד ארוך חיצון, שיכול להיות בחיים האלו לא תספיקי לחזור לאותו מצב מאיפה שיצאת. תמשיכי בגלגול הבא.
There are questions that can hardly be asked. They are so internal and they have so many details that it doesn't even make sense to ask, because
ישנן שאלות שהן כל כך פנימיות שזה פשוט לא הגיוני שאני יכולה לשאול אותן,
שאת לא יכולה לבטא אותן, או שאת מתביישת. מה יש לנו להתבייש? מי אנחנו סך הכל? יצורים, יצורים אומללים שצריכים לתקן את עצמנו במה שניתן לנו לתקן. על מה יש לנו להתבייש? שאנחנו שונאים זה את זה? שאנחנו שקועים בכל מיני שטויות, בלבולים? אני לא מבין במה יש להתבייש. אם לא יודע, אני לפני הרבה שנים כבר החלטתי, אני לא מתבייש משום דבר, ואני לא מפחד משום דבר. אני עושה מה שאני מסוגל. יכולים לבוא אליי בכל מיני ביקורת, בכל מיני דברים, הוא בסדר, לא בסדר, הוא שקרן, הוא בבולבל, אז מה? תעשו אתם מה שאתם מסוגלים, אני עושה מה שאני מסוגל. אדם צריך להשתדל לממש את הזדמנות. זהו. אני לא מבין בזה איפה מקום יש לי בושה. הבושה רק דבר אחד, שאני מה קרה? שאני מגלה את החוסר תיקון ויכולת לתקן אותו ולא יכול. הבושה לא מתגלה איפה שאני מקולקל ולא מסוגל לתקן את עצמי. אז אני לא מסוגל. נו? הבושה מתגלה איפה שאני מסוגל ולא עושה. על זה להתבייש אדם צריך. ואנחנו בדרך כלל מתגאים, מכסים את זה בכל מיני ככה אף למעלה, מצדיקים את עצמנו. אבל רק במקום הזה יש בושה. נו, אז בלי בושה תשאלי.
So So when I feel this hatred or some kind of a situation where I feel that it needs to be corrected and this is not the right way. I feel that I have no power to overcome it. I know that the answer would be ask the group, right? But sometimes there's just no power to ask for correction.
כשאני מרגישה שנאה ואני מרגישה שאני לא מסוגלת להתמודד עם זה, ואני יודעת כבר שהתשובה היא בעצם לשאול את הקבוצה, אז מה לעשות עם זה בעצם?
אני חושב שהתשובה הכללית היא זה ברגע שאת שואלת על השאלה כזאת לפני כולם, זה כבר בעצמו תיקון. ואדם לא צריך להתבייש. כל הדרך שלנו מתחילה מזה שאנחנו מגלים את השנאה. כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כמאור שבא, מחזירו למוטב. יש כאן ארבע שלבים. בראתי יצרה זה קודם כל. שכולי אני יצר הרע, ואם אני מגלה את זה שאני ב-100% יצר רע, אז נקרא שאני הגעתי לגילוי הנברא. עכשיו, רק עכשיו, אני יכול להגיע לאמצעי שמתקן אותי, שנקרא תורה, הוראה. למה? כי אם אני מממש אותה, אני מעורר כוחות הפנימיים שנקרא מאור שבא בהוראה הזאת, האור שבא שהוא מתקן אותי. אז מי שלא מגלה שהוא כולו ב-100% רע, הוא גם כן לא מגלה מהו האמצעי שמתקן אותו ואיך להיות טוב ובאמת להגיע למטרה הזאת. שום דבר לא מגלה. השלב הראשון זה ממש לראות את הטבע שבורא ברע, הוא לא ברע שום דבר טוב, רק רע. אז נגלה, לא נתבייש. בושה זה בכלל דבר מאוד מאוד גבוה. אבל העיקר מה האדם עושה עם הבושה. אסור להיות בהרגשת הבושה ליותר מרגע אחד. ומיד לעשות כל מיני פעולות כדי לתקן. אחרת אדם אוכל את עצמו. וזה כבר קליפה. נלך לישון. אתם כבר אפילו לא שומעים מה שאני שומע.
Hello, Rav. I have a question. In many countries, people were trying to build equal society based on unity and social justice.
בהרבה מאוד מדינות מנסים לבנות חברה שוויונית וצודקת.
The only problem that they always were forgetting about the creator.
הבעיה שהם כל הזמן שוכחים על הבורא.
How we can not forget about the main force, about creator and bring it in our dissemination.
איך אנחנו יכולים לא לשכוח על הכוח העיקרי, על הבורא בהפצה שלנו.
גם זאת שאלה שהיא נובעת מהגדרה הלא נכונה. מה זאת אומרת לא לשכוח על הבורא? מי זה הבורא? הכוח השפעה הכללי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לגלות בטבע שלו. מה יש לשכוח? זה בדיוק הפוך ממני. אני כוח הקבלה, צריך אני להגיע לכוח השפעה ההפוך. אני ב-100% כוח השפעה, צריך להגיע למצב שהרצון לקבל שלי יעבוד על מנת להשפיע בהשפעה כלפי האחרים. זה נקרא הבורא, הצורה שתתגלה בי. זה הכל. מה יש כאן לשכוח? אנחנו עובדים על זה כל הזמן. אנחנו משתדלים לגלות את זה. או שאתה רוצה לגלות בורא שזה לא כוח השפעה שימלא אותך. אם אתה רוצה לגלות משהו אחר, אז אתה נמצא באמת בבלבול בין בורא והשפעה. לכן יש לך שאלה כזאת. אם לא ניתן הגדרות נכונות, אנחנו כל הזמן נתבלבל. הבעיה היא לא בלבול. הבעיה היא שאנחנו בזה מסיתים את עצמנו מלהגיע לגילוי, למימוש. יש שם גברת שמתרוממת. בבקשה. נו? מדם באדום, בבקשה.
Dear Rav, I wanted to ask this question for a long time.
Если духовный корень у человеческой неблагодарности, то есть каждый из нас так или иначе встречался с этим явлением в жизни. Чем больше мы делаем добра людям, и тем чаще получается обратная
The question is there a spiritual root to such phenomena as human lack of gratefulness? The more good we do to people, the more bad things we receive in return.
По этому поводу существует даже древняя восточная мудрость.
There is even this saying, Eastern saying.
Окоченевшая от холода змея первая жалит того, кто обогрел ее на груди.
The snake who is freezing cold usually bites the person who warmed it up on his body.
Вот такого плана вопрос.
Абуре. מה שאני עושה כלפי האחרים, אני לא עושה כלפי האחרים, אני עושה כלפי כוח העליון הזה של השפעה, של אהבה שממלא את כל המציאות. נראה לי שאני מתייחס לחבר, לאנושות. לא נכון. ממש שטויות. אני מתייחס ללאו בלבד. ואף פעם לא מתייחס למישהו חוץ ממנו. וגם כן מה שאני מקבל בחזרה, דרך כל מיני אנשים, מקרים למיניהם, מקבל ממנו בלבד. על זה שאני מתייחס רק עליו, אמנם שיש כאן כאילו איזה תיאטרון לפניי של אנשים ודומם, צומח חי, ועל זה שאני מקבל מהם, והוא נסתר שם אחרי העטיפה הזאת, על זה כתוב אין עוד מלבדו. לכן אסור לנו להתייחס לחברים שכאילו הם עושים משהו זה כתוב גם כן אצל בעלי סולם הרבה, שמי שחושב שהוא משקר לחבר או משקר לבורא, ועוד יש שם. רק בדבר אחד אנחנו צריכים להתייחס בצורה ביקורתית כלפי החברים, זה בעבודה שלנו בקבוצה. כי כאן אנחנו חייבים לעשות את הפעולות האלו בהדדיות, בגשמיות, אנחנו דווקא. ששייכים לחיבור, גם בזה יש הרבה דברים חיצוניים ויותר פנימיים. אבל כלפי התגובה כזאת, כמו שאת אומרת, שככה, של הנחש מאחרים, אנחנו צריכים בכל זאת להצדיק אותם בזה שזה לא הם, אלא הטבע שלהם, שכך בורא ברא בהם וכך מנהל אותם, וכך אנחנו רואים את זה, שאם היינו מתוקנים היינו רואים אותם צדיקים, וכל הפוסל במומו פוסל, ועוד 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 שאנחנו נגלה בדרך, עד שנייצב את המצב בדבר והיפוכו. אני ממליץ לוותר על הכל לחברים ולאנושות חוץ מדבר אחד, חוץ מחיבור, כי זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים כאן לממש בפעולה, בחוש, בלב ובמוח, להיות כאיש אחד בלב אחד. אבל כל היתר הדברים, תגובות כאלו, אלו, לא זה... ככה זה כולנו גודלים. לא לשים לב. ולא לשייך את זה ודאי לאותו האדם. זה כולנו כך. מה יש עוד לחכות למישהו? נו, עוד 10 דקות. יש עוד שאלות? אם לא, אז תקרא... בבקשה.
There's a question from José Luis from Ecuador.
Oh, עכשיו זה בסדר.
He's asking, what is the purpose of the revelation of evil amongst the friends in the group?
What? את פרנץ?
רגע, אני אתרגם.
רגע, אני לא שמעתי אפילו זה. נו.
השאלה היא של חוזה לואיס מאקוודור. מה מטרת הכרת הרע בקרב החברים בקבוצה?
עוד פעם.
שוב. מה מטרת הכרת הרע או גילוי הרע בקרב החברים בקבוצה?
נו. איזו שאלה. טובה. איך אנחנו אומרים שילד קטן שואל, איזה אתה חכם, איזה אתה זה? אבל באמת, מה השאלה? יש כאן, סליחה, משהו כאן זה... יש לנו רע בינינו. כן? החוטים האלו הם כולם רעים. מתגלה מערכת שבורה. שבורה זה לא כמו שאצלנו, שבורה שנשבר. שבורה נקרא שכולה פועלת בצורה הפוכה, הפוכה מהנכון. כן? הפוכה מהנכון, זאת אומרת, היא בעצמה מצביעה על הצורה הנכונה. אם לא יתגלה הרע, איך אני אדע מה יש הפוך ממנו? לכן, עד שלא יתגלה כל הרע בעולם שלנו, במאה ה-21, לא דיברנו על המשבר הגלובלי, אינטגרלי, כללי, השלם. לא דיברנו על זה. תה, קצת רע, פה קצת רע שם. עכשיו התגלה כל המערכת הזאת בצורה רעה ממש. ורע הזה בכל מיני צורות ואופנים וכיוונים והתקשרויות וכל מה שיש הוא הפוך מהטוב. אתם מבינים מה זה נקרא בראתי יצרה? שאנחנו רואים בזה שמגלים את הרע מי ברא אותו. בראתי יצר הרע, אומר הבורא. זאת אומרת, אני משחק איתך עכשיו. אני מביא לך צורה שבורה. אתה בצורה השבורה הזאת צריך לראות שהיא שבורה, הפוכה מהנכונה, ושאני עשיתי אותה שבורה מנכונה השלמה שהייתה קודם, בכוונה. היה דבר טוב, אני שברתי אותו, ואני, זאת אומרת, אומר הבורא, על ידי האור, כדי שאתה תעשה פעולה הפוכה, גם כן על ידי אותה האור, תעשה מרע לטוב. זאת אומרת, למה אנחנו מקבלים דברים הרעים האלו? כי אני, על ידי זה שאני עכשיו מרכיב מרע לטוב, אני בזה מכיר את הבורא, כוח הזה עליון, השפעה, אני נעשה חכם ורגיש, מבין, כולל את כל המציאות, אני בעצמי נעשה כבורא. יש לי כאן עבודה שהיא עבודת הבורא, שאני לוקח על עצמי. לכן קיבלנו הדברים שבורים. בסדר? טוב. בוא אנחנו עוד נשאיר משהו ונלך לנוח. אתה בא לשיר? תעלה את השיר.